אז אנחנו נמשיך עם הפסוקים של מאסטר שנטידבה, וכשאנחנו עכשיו ממשיכים הלאה, הייתי רוצה שתחשבו על הזרימה, כי אחד הדברים שעובר בין השורות זה ההתפתחות. למה הוא בחר להציג את הדברים בסדר שבו הוא בחר? אז כשאתם מקשיבים, תהיה לכם השאלה הזו ברקע. תחשבו לאן כל פסוק מוביל. אז אנחנו סיימנו בפסוק 93, נכון? אמרנו, כך גם למרות שכאב הזולת איננו כואב לך באופן ישיר, בכל זאת כאב הוא שקשה לסתו, בשל אותה אחיזה בעצמי. אז הוא מתווכח עם המים שאומר, רגע, רגע, הכאב שלהם מחיב להם, הוא לא כואב לי, אז למה אני אמורה לטפל בזה בדיוק כמו בעצמי? והוא אומר, בדיוק בגלל שאת לא מטפלת בהם, זה למה בכלל יש לך כאב? נתחיל מזה, למה יש לך כאב? בגלל שאת אחוזה בעצמי. ועכשיו ממשיך את אותו טיעון, הוא אומר, באותה צורה, למרות שכאב הזולת איננו כואב לך באופן ישיר, בכל זאת זה כאב שקשה לסתו. אותו דבר, לך קשה לסת כאב, להם קשה לסת כאב. מה משותף? זה כאב וקשה לסתו. להם כואב בדיוק מאותה סיבה שלך כואב, כי גם הם אחוזים בעצמי שלהם. ככה שמי זה האויב? את מי אנחנו צריכים לנצח? אנחנו צריכים לנצח אנוכיות בכלל, שלנו ושל אחרים. לא עניין קטן. אם אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו צריכים ללמוד להתגבר על אנוכיות שלנו, וגם לעזור להם להתגבר על אנוכיות שלהם. בפסוק 94, הוא כבר נותן לנו ממש טיעון לוגי פרופר. הוא אומר, בואו נקרא אותו. חובתי להפסיק כאבו של אחר, משום שכאב הוא דומה לכאבי. בואו נפסיק רגע כאן. חובתי להפסיק כאבו של אחר, משום שכאב הוא דומה לכאבי. זה טיעון לוגי. זה טיעון בלוגיקה בודיסטית. מה הנושא? כאבו של אחר. הנושא הוא הכאב של הזולת. מה הטענה? חובתי להפסיק אותם. מה הסיבה שהוא נותן? משום שכאב הוא. זה שלוש. אז הנושא, כאב של האחר. הטענה, חובתי להפסיק אותו. הסיבה, משום שהוא כאב. ואחר כך יש עוד חלק, חלק רביעי שהוא אופציונלי, דוגמה? הוא אומר דוגמה, דומה לכאבי, כמו הכאב שלי.
הנה איך זה הולך בטיבטית. סמצ'ן שנגי דונגל צ'ו צ'ן. דאקי סוואר ריקטה. דוניאל עם פאה את שיר. פרנה, דקי דוניאל שינו. הנושא, סמצ'ן שנגי דוניאל צ'וצ'ן. סמצ'ן זה יצורים, שן אחרים, דוניאל סבל, צ'וצ'ן, הבא ניקח. הבא ניקח את הסבל של יצורים אחרים. הטענה, דקי סלבה ריקטה. דאקי, עליי, סלוואר, לסלק. ריקטה, מן הראוי. מן הראוי שאפעל לסלקו. הנימוק? גוניאל עם פאה את שיר. דוניאל, סבל, עם פאה את שיר, משום שהוא. משום שהוא סבל. דוגמה, פרנה, דקי דוניאל שמנו. פרנה למשל, דקי שלי, דוניאל סבל, שינו הוא כמו. למשל, הוא דומה לסבל שלי.
אז מה הסיבה שהוא נותן לנו? למה אני צריכה לעבוד להפסיק כאבם של אחרים? משום שהוא כאב. זה הכל. משום שהוא כאב. אם יש כאב שמכאיב למישהו, אני צריכה לעבוד לחסל את זה. למה? עוד מעט נבין יותר למה. הטענה שלו תהיה שכל ההבחנה הזאת ביני ובין זולתי היא מלאכותית והיא זו שהורגת אותי. ומגיעים לשלב כזה, מגיעים לשלב כשההבחנה הזאת נהיית מטושטשת ובסוף גם נעלמת. כאב הוא כאב, זה לא משנה. מגיע השלב הזה שבו אני ואתה, הגבול הזה, הקו הזה, שהוא מלאכותי הולך. ובו בזמן שזה הולך, הצ'קרות שלנו נפתחות ובא העונג והעדנה. אז הסיבה הוא אומר שאני צריכה להפסיק כאב פשוט מפני שהוא כאב. אחר כך החלק השני זה משפט לוגי חדש, יש פה שני משפטים לוגיים. השני אומר, חובתי לעמול לעזרת האחר משום שהוא חי בדיוק כמו גופי. אז יש פה בדיוק את אותם ארבעה חלקים, מי הנושא? האחר. מה הטענה? חובתי לעמול למענה. מה הסיבה שהוא נותן? משום שהאחר הוא חי. למשל, בדיוק כמו שאני חיה. כמו שאני עמלה למען עצמי, גם הם חיים. אני חייבת לעמול גם למענה.
הנה איך זה הולך בטיבטית. סמצ'ן שנגי דיווה צ'ו צ'ן. דקי דרופר ג'ה ריקטה. סמצ'ן פרול פה סמצ'ן עם פאצ'יר. פרנה, דקי לולה דיווה דרופה שינו. הנושא... סמצ'ן שנגי דיווה צ'וצ'ן. סמצ'ן יצורים, שן אחרים. דיווה עושר או רווחה או שמחה. צ'וצ'ן, הבה ניקח. הבה ניקח את רווחתם של יצורים אחרים. הטענה, דקי דרופרג'ה ריקטה. דקי עליי. דרופרג'ה לפעול על מנת להשיג. ריקטה מן הראוי. מן הראוי שאפעל על מנת להשיגו. הנימוק? סמצ'ן פרול פה סמצ'ן ינפה צ'יר. סמצ'ן פרול פה היצור האחר. סמצ'ן, כאן במובן, גם הוא יצור חש המחפש אושר. ינפה צ'יר, משום שהוא. משום שגם האחר הוא יצור חש. דוגמה, פרנה, דקי לולה דיווה דרופה שינו. פרנה למשל, דקי שלי, לולה דיווה הרווחה של הגוף. דרופה, לפעול על מנת להשיג. שינו, כמו למשל, זה דומה למאמציי להשיג רווחה גופנית לעצמי.
זאת אומרת, קחי חיים, את צריכה לתמוך בחיים. שלך, שלהם, אותו דבר. קחי כאב, את צריכה לחסל כאב, שלך שלהם, אותו דבר. אותו דבר. כל הקטע הזה, זה שלי, זה לא שלי, זאת אומרת, זה בדיוק מה שהורג אותך. זה בדיוק מה שמביא לך את הכאב, בגלל שעשית את ההבחנה הזאת, בגלל זה יש לך כאב, הוא אומר. אז אמרנו שבטיעון לוגי יש לנו, אחד זה נושא, שתיים זה הטענה לגבי הנושא, ושלוש, אנחנו נותנים סיבה או הוכחה. ואחר כך ארבע שהוא אופציונלי, וזה דוגמה. יש כללים שמגדירים מתי טיעון לוגי הוא בנוי כשורה ומתי לא. זה דברים מאוד בסיסיים ומאוד מעניינים. כשאנחנו עושים התפלמסות לוגית, המטרה של הפולמוס הלוגי זה לא לראות מי יודע יותר טוב, וזה לא לראות מי מנצח, לזה אין שום חשיבות רוחנית. המטרה של ההתפלמסות היא לעזור לעצמנו לברר את האמת, ולעזור לעצמנו לברר ספקות אם יש לנו. ודיון טוב חושף את האמת לשני המתווכחים, ואז שניהם ניצחו. ואם הוא לא טוב, שניהם יפסידו, כי בזבזו זמן. לפי מה שלמדנו, כל אחד משליך את עולמו. ההשלכה הזאת נקבעת על ידי הקרמה, וקרמה היא אינדיבידואלית, לפי הזרעים שיושבים לכל אחד בתודעה ומשילים באותו רגע. אז אחד משליך מציאות אחת, השני משליך מציאות אחרת. יכול להיות שאלה שתי מציאויות שונות. אז איך הם ילכו וידיינו? הם לא מדברים אותה שפה בכלל, אז על מה הם ידיינו ואיך הם יגיעו להסכמה? וזה נכון. וזה נכון. אז אם אני מדיינת עם מישהו, ואני רוצה להביא לתובנה את השנינו, אם אני נאמר זו שמעלה את הנושא לדיון, הוא צריך להיות משהו שאני לא מבינה עד הסוף. ולנסות להשתמש בפולמוס כדי לברר את זה לעצמי. ושנינו ביחד בסוף נלבן את האמת. כדי שאנחנו נוכל להגיע לאמת, אנחנו צריכים להגיע להסכמה. אז אם אני מתחילה לדבר על הדברים שהוא מראש בכלל לא מסכים איתי, אז לאן אנחנו נגיע? אני אומרת לו, בואו נתבגח על הממדים של כוכב פלוטו. אם הוא לא יודע שום דבר על כוכב פלוטו, ואולי אפילו לא מאמין לי יש כוכב פלוטו, אז מה אנחנו נדבר על הממדים של הפלוטו? זה לא רלוונטי בשבילו, הוא לא יקשיב לי, זה לא יועיל לאף אחד. כדי שדיון יהיה טוב, אנחנו צריכים להתחיל ממקום ששנינו מסכימים עליו. לפני זה אי אפשר להתקדם. במידה שאנחנו לא מסכימים על משהו, אז צריך לחזור אחורה. עד שמוצאים מקום ששנינו עומדים עליו, ששנינו מסכימים שזה רצפה, עכשיו נמשיך מכאן. חוזרים כמה שצריך. ואחרי זה, יש כללים למה צריך להיות כדי שהטיעון יהיה טוב, כדי שזה יהיה טיעון לוגי קשר. ואם עושים את זה, למעשה, אחד עוזר לשני בדיון, לגלות אמת שהם בעצם כבר יודעים. כי אם הם מסכימים על הבסיס, והלוגיקה נכונה, אז באמצעות הלוגיקה מגיעים למסקנה, רק שהם עדיין לא שמו לב למסקנה הזאת. כבר יש להם את כל הנתונים להסיק את המסקנה, הם פשוט לא עשו את העבודה הלוגית, לא תרחו לבדוק, להוכיח לעצמה. והדיון עוזר לשניהם ללבן את זה, עוזר לשניהם לבוא לשם. וזה דיון טוב. אז יש כמה כללים שצריכים לחול, למשל הסיבה צריכה להיות קשורה לנושא. אם אין קשר בין הסיבה לנושא, אז הדיון הוא כזה מגדל פורח באוויר. אני מנסה להוכיח משהו לגבי פלוטו שלא שייך בכלל לפלוטו, אז אין בכלל טען לדיון. אז הדבר הראשון זה שיהיה קשר בין הסיבה לנושא. הדבר השני שחייב להתקיים זה שאם הסיבה נכונה, אז היא גוררת את הטענה. הדוגמה שאנחנו הרבה פעמים נותנים זה, אני רוצה להוכיח שיש אש איפשהו, ואני אומרת, הסיבה היא שאני רואה אשן. אז גם אם אני לא רואה את האש, אני רואה אשן, ואני יודעת שאין אשן בלי אש, אז אני יכולה לשכנע מישהו שיש אש, גם אם הוא לא רואה אש, אם הוא רואה אשן. אז אם מלכה ואני שתינו רואות אשן, ושתינו מסכימות שאין אשן בלי אש, אז אני יכולה לשכנע אותה שיש שריפה וצריך לפעול. אז יש כללים לאיך צריך להיות דיון לוגי. אני לא אמשיך בנושא הזה כאן, אבל כשאתם מקשיבים, נסו לשים לב איך הוא בונה את הלוגיקה שלו, כי היא מאוד יפה. ועכשיו באים שני פסוקים שהם אולי מהידועים ביותר בפרק הזה, כל פעם אתם תשמעו אותי אומרת את זה, אבל זה נכון. אלה ידועים בגלל שהדלאי לאמה מאוד אוהב להשתמש בהם. הוא תמיד מצטט את הפסוקים האלה. אז בואו נקרא פסוק 95. פסוק 95 הוא אומר, מאחר שאני וגם זולתי באותה מידה לאושר כמהים, מה ההבדל שבינם וביני? מדוע אמול אך ורק לאושרי? וזה הוא קורא עקרון הדמוקרטי. אני רוצה אושר, גם הם רוצים לאושר. מבחינה זאת אנחנו לגמרי שווים, דמוקרטיה גמורה. אנחנו לגמרי שווים. אני רוצה אושר והם רוצים אושר בדיוק באותה מידה. אז מה ההבדל? אין שום הבדל. אין שום הבדל. אנחנו כולנו, היצורים החיים, כולם שואפים להיות מאושרים. אין שום הבדל בינינו. אבל מי יותר, אני או הם? הם יותר, נכון? אז הרוב קובע. אז מה אני אמלה רק למען אושרים? מדוע הם הולך ורק לאושרים? והפסוק הבא זה הצד השני של זה, בואו נקרא את 96. הוא אומר, מאחר שאני וגם זולתי בוחלים בכאב באותה עמידה, מה ההבדל יש בינם לביני? מדוע אגן אך ורק על עצמי? שוב, אותו דבר רק מהצד של הכאב. בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל. אין שום היגיון בלדאוג רק לי.
בטי בטי, עיקרון זה הוא דק דק שן, ניגה, דו הדודו צונפה דן, דוניאל מן דופר צונפה. דק דק שן, ניגה, שנינו, גם אני וגם האחר. דו אנדודו שואפים לאושר. צונגפה באותה מידה. דנג ו דונגל סבל. מינדופה איננו רוצים. צונגפה באותה מידה. גם אני וגם האחר שואפים לאושר באותה מידה וסולדים מסבל באותה מידה.
בפסוק 96 הוא אומר, מאחר שאני וגם זולתי באותה מידה בכאב בוחלים, מה ההבדל יש בינם לביני? מדוע אגן אך ורק על עצמי? אז עכשיו תסתכלו על זה רגע, תחשבו רגע על מה שנאמר כאן ותראו מה המיין שלכם מייצר בתגובה לזה. כי המיין באופן טבעי יעלה התנגדויות. הוא אומר, מה ההבדל יש בינם לביני? מה התגובה הטבעית שלנו למילים האלה? זה שלו וזה שלי. זה כואב להם, זה כואב לי. אז ההתנגדות שלנו היא, אני לא מרגישה את כאבה, אני רק מרגישה את כאבי. באמת, הוא אומר, באמת, זה מה שאת אומרת לי? בגלל שאת לא מרגישה את הכאב שלהם, בגלל זה את לא דואגת להם? זה פסוק 97. הוא יגיד לנו שזה בלוף שאנחנו מספרים לעצמנו. והוא לא בא כדי ללעוג לנו, כמובן, תזכרו, זה בודיסאטה. הוא בא לחשוף את הטעות בלוגיקה שלנו, שאנחנו משתמשים בתירוצים לשמור על הנוחיות שלנו, והיא יורגת אותנו. אז הוא בא לחשוף את הבלופים האלה. אז בפסוק 97 הוא אומר, אם תאמר, מדוע עליי להגן עליהם, הלא כאבם לי איננו מכאיב, כן? הנה ההתנגדות. רגע, רגע, למה להגן עליהם זה לא כואב לי? הוא אומר, אז מדוע תתגונן מכאב של עתיד? גם הוא ברגע זה לך לא מכאיב. בקיצור, מדבר על הקרן פנסיה, הביטוח סיעודי. הוא אומר, למה אתם חוסכים בקרן פנסיה או בתוכנית חיסכון? למה אתם חוסכים של העתיד? למען מי אתם חוסכים? אנחנו חוסכים כי אנחנו דואגים לעתיד הכלכלי שלנו, דואגים לקיום העתידי שלנו, שיהיה לנו אמצעים לעת זקנה, נגיד, או בשעת מחלה, נגיד. אמר, אבל איפה אני הזה? האם אתם מרגישים כרגע את הכאב שלה כשלא יהיה לה מה לאכול? לא, עכשיו יש לך בטן מלאה. במיוחד אם אתם עלייה ברזיה, בטן מלאה. למי את דואגת? בכל זאת אנחנו דואגים לכאב של מישהי, שהיא בכלל לא כאן, ושאני לא יכולה לחוש את הכאב שלה ברגע זה. תתפקחו איתו. תמצאו את השגיאה. זה מה שהוא אומר לנו כאן. אתם יכולים לנסח את זה אחרת. למה להתאמץ ולעשות דברים טובים בעולם? אנחנו אומרים שאם אני עושה עכשיו דבר טוב, אני שותל את זרע כרמי, נכון? אתם זוכרים את כל הדיון? הוא הולך לו לתת מודע, דוגר לו שמה, ולוקח לו זמן להפשיל. אז מי שתהנה מההפשלה שלו זה מישהי שרדלנה כאן. אולי זה בכלל לא יהיה בחיים האלה. מה שקורה לרוב הזו עם הקרמיים של אנשים שעוד לא פיתחו חוכמה. אז למה לעשות טוב בעולם? אז אם אתם כאן, אתם כבר לא כל כך קונים את הקטע הזה שזה כואב רק להם, אז אני לא אדאג לאחרים. באנגלית יש ביטוי preaching to the choir, זאת אומרת, אני מטיפה לאלה שכבר מאמינים. אז בואו תגידו לי אתם, למה לא לאכול ולשתות כי מחר נמות? למה לא לעשות מה שבא לי עכשיו, מה שטוב לי עכשיו, לצרוך מה שיש עכשיו, לקחת מאחרים כמה שאני יכולה, ליהנות מזה עכשיו וזהו? למה לא? אני אדאג לעצמי כמה שיותר עכשיו, לא משנה אחרים, לא משנה המוסר, כמה שיותר לאכול ולשתות ולקחת מאחרים, העיקר שיהיה לי, כן? וליהנות מזה עכשיו, למה לא? אתם מרגישים שמשהו לא בסדר פה, כי אתם פה, נכון? אבל למה? מה לא בסדר בטיעון הזה? אנחנו אומרים, חוקיות של הקרמה אומרת שאם אני עכשיו אעשה את כל הדברים האלה, ואצרוך את כל הקרמה הזאת, מה יישאר לי לעתיד? רק כאב. רק כאב. ואני אגרום רק כאב לעצמי, קודם כל. אם אנחנו מסתכלים על החוקיות של קרמה, זה לא הגיוני לפעול ככה. גם עצם זה שאנחנו בוחרים לא ללכת בדרך הזאת, זה אומר שבעצם ההגדרה שלי של מי אני נמתחת על ציר הזמן. אני חושבת על זו בעתיד, מה יקרה לה, אם יהיה לה לאכול וכמה טוב יהיה לה, אני חושבת עליה כאני, למרות שהיא עוד איננה. המיין שלנו עושה את ההשלכה הזאת. אנחנו מגדירים אני דבר שהוא עוד איננו. ואם את עושה את זה על ציר הזמן, ואת איכשהו מרחיבה את ההגדרה של אני לעתיד, למה לא תעשי את זה על ציר המרחב? למה לא תרחיבי את ההגדרה שלך גם לגופים שיושבים כאן? ממילא עושה את זה ככה, למה לא תעשי את זה ככה? אבל אני קצת הקדמתי.
וזה יופיע באחד הפסוקים הבאים.
אז את האני שלי אני מחיבה גם לעתיד. אז בעצם בעקיפים, כשאני עושה את זה, אני בעצם אומרת, אני זה מושג. כי זאת העתידית, זאת של עוד 10 שנים. איפה היא? אי אפשר לגעת בה, נכון? היא לא כאן. אז האני הזה שאני עליה מגינה, היא מושג בראש שלי. כי היא לא קיימת כאן. היא רק קיימת בתודעה שלי, במחשבה שלי. בשבילה אני חוסכת. אז האני הזאת שאני מדברת אליה היא מושג. אז אנחנו צוברים קרמה למען מי? אנחנו עושים טוב, למען מי? למען מישהו שלא קיים. למען איזה מושג בתודעה שלי. אז אנחנו כבר מתחילים לחתור תחת המושג הזה של מי אני ומי זולתי. קודם כל הרעיון של אני, אנחנו מתחילים להסתכל עליו קצת. פסוק 98. פסוק 98 אומר את הדברים שאמרנו, זה אתה. הוא אומר, אם נימוקך שאתה תהיה זה שיסבול בעתיד, הרי הוא מוטעה. זאת אומרת, אתה חוסך בשבילך, בשביל עצמך עתידים, כדי שאני לא אסבול בעתיד. זאת אומרת, זה נימוק מוטעה, הוא אומר. כי האדם שכבר מת הוא לגמרי נפרד מזה אחר אשר טרם נולד. זה הניסוח שלו להגיד, זה של העבר כבר איננו, וזה העתידי עדיין איננו. הם אינם. זאת אומרת, הרעיון שלך של אני הוא מושג, הוא המצאה. ועכשיו בא מה שמאוד מקובל בלוגיקה של המדיאמיקה פרסנגיקה. מדיאמיקה זה דרך האמצע בבודיזם הטיבטי, ודרך האמצע שהיא מאוד עמוקה ומאוד חשובה, ואנחנו צריכים להבין את האסכולה הזאת היטב כדי להבין ריקות, בין השאר כל הלימוד של מאסטר שנטיבטי או של האסכולה הזאת, ונעשה הרבה יותר בקורס על חוכמה שנלמד בעתיד. לאסכולה הזאת יש שני חלקים, יש דרך האמצע התחתונה והעליונה אם תרצו. דרך האמצע העליונה נקראת פרסנגיקה מדיאמיקה, אמרו פרסנגיקה? מדיאמיקה. ופרסנגיקה פירושו בסנסקריט מסקנה. זה נקרא אסכולת המסקנה של דרך האמצע. והאסכולה הזאת נקראת ככה בגלל שיטת הוויכוח שלהם, שיטת הקולמוס שלהם. הם משתמשים הרבה
בשיטה של
להביא את היריב לסתירה. אבל אנחנו אומרים שהמטרה של ההתפלמסות הלוגית היא לברר לעצמנו את האמת. ואם הדיון הוא טוב, אנחנו מתחילים מאיזו טענה שהיא קצת שגויה. היא כמעט נכונה, אבל היא לא לגמרי נכונה. זה דיון טוב. זה דיון של מתקדמים. ואם הדיון הוא טוב, אז האדם שמוליך את הדיון, מוליך אותו ככה שזה שטען את הטענה שהיא כמעט נכונה, יגיע לסתירה. יראה את האבסורד בטענה שלו, ואז האמת מתבררת. האסכולה הזאת משתמשת בסרקזם כדי להגיע לאמת. וכמובן כל הטיעונים האלה באים לברר לעצמנו טוב מה זה ריקות, בסופו של דבר. אז כאן, בפסוק 99, מאסטר שם טיבטי נותן לנו את הסרקזם. הוא אומר, ואם כאבו של יחיד רק עניינו הוא בלבד, וכאב של הרגל ביד לא ייגע, אז מדוע תחוש ליד לעזרה? הכאב שלהם זה הבעיה שלהם. זה כואב להם, לא לי, אז זה הבעיה שלהם. זה הטיעון שלך, בוא ניקח אותו, נמשיך אותו לוגית. אם מה שכואב לפרט אחד לא צריך לעניין את הפרט השני, אז למה כשכואב לך ברגל, היד הולכת ומטפלת ברגל? מה זה אוסף של פרטים שאתה החלטת לקרוא לו בשם אני? מה יותר, הוא אומר? מה יותר? בכל זאת, היד הולכת ומטפלת ברגל ולא מחכה לתודה מהרגל. זו השיטה של הפרסנגיקה. ובפסוק 100, הוא נותן לנו את המסקנה מהטיעון הזה. הוא אומר, אם תאמר, אז מה אם זה לא הגיוני? כך אנהג משום הזיקה לעצמי. הוא אומר, תעזוב אותי מכל הטיעונים שלך, תעזוב אותי מהסיפורים שלך. זה אני, ואני דואג לי, אוקיי? תעזוב אותי.
המתנגד מתגונן, ואמרו, כי הוא פשוט דואג לעצמו, כפי שהוא רואה את עצמו.
תיזהר, הוא אומר.
אני ואחר בטעות מקורה, או ככל יכולתך חובתך לדחותם.
הרעיון הזה שיש לך של אני ואחר, מקורו בטעות. זאת הטעות שאנחנו הולכים להתקיף בכל הפרק הזה. למה חשוב לעשות את כל ההתקפה הזו? כי אנחנו חיים ככה. זה אני וזה לא אני. והוא אומר, זאת טעות וזאת הטעות שהורגת אתכם. הוא אומר, ככל יכולתך חובתך לדחותם. אתה חייב לברר לעצמך את הטעות ולהתגבר עליה. מכיוון שאחרת לא יהיה טוב. אחרת זה יהיה כמו במדיטציה התחלתית שלנו.
המתנגד בפסוק זה מודה בעצם שהגדרת האני היא גמישה ושהיא אינה משהו מולד וקבוע. אנחנו אלה שמגדירים אותה והיא לא בהכרח משהו המסתיים בקו האור. זה מכין אותנו מנטלית לאפשרות של הרחבת גבולות האני, לכלול בתוכו, מתוך החלטה מודעת, אנשים אחרים. כך שבעצם פסוק זה מכין אותנו לתרגול של החלפת אני וזולתי שיתואר בהמשך.
פסוק 101. עכשיו הוא הולך ומשתמש בשיטות שקיימות באסכולות של הבודיזם לברר את הנושאים האלה, לברר מי אני. אז הוא אומר, הדברים שמכונים רצף ומקבץ הינם אשליה, כמו מחרוזת וצבא. זה שסובל כלל אינו בנמצא, לא תוכל לאתר בעליו. פסוק מאוד חשוב, בואו נדבר עליו קצת. הדברים שמכונים רצף ומקבץ, ברצף,
בטיבטית גיו,
מתכוון למה שתיארנו קודם, כשאני הולכת וחוסכת למען זו העתידית, הכוונה לתפיסה שיש לי של עצמי לאורך זמן. המושג שלי של אני, יש לו ממד של זמן. יש אני ברגע זה, והייתה אני לפני 10 שנים, ותהיה אני בעוד 5 דקות. זה רצף. זה כאילו רצף של תמונות, שכל אחת היא סנאפ, שכל אחת היא רגעית. בתוך הרעיון של מי אני, יש רצף לאורך זמן. כשהוא מדבר על מקבץ,
בטיבטית צוקפה,
שם מדובר על עצמי בתור אוסף של חלקים. קודם דיברנו אני לאורך זמן. עכשיו, ברעיון של מקבץ זה אני כאוסף של חלקים. אוסף של חלקי גוף או חלקי מים, אוסף של חלקים. אז הוא אומר, כל הדברים האלה שאנחנו קוראים רצף ומקבץ, צורות שונות שבהן אני מגדירה מי אני, הם כולם אשליה, הוא אומר. והם כמו מחרוזת וצבא. אז ניקח את המחרוזת.
בטיבטית טרנגווה.
תסתכלו על זה רגע. תדמיינו רגע שאתם מחזיקים דבר כזה. עכשיו אני אשאל אתכם, איפה המחרוזת? תצביעי לעבר המחרוזת. אם אני אגיד לכם פה, אז אני מחזיקה פה חרוז. אבל זה חרוז, זה לא מחרוזת. עכשיו אני אומר, איפה המחרוזת? איפה המחרוזת? אני לא יכולה להצביע על המחרוזת. אני יכולה להצביע על חרוזים בודדים, אולי גם על זה אפשר להתווכח. המחרוזת היא מושג שאני משליחה. על אוסף של חרוזים, נכון? אם אני אומר לכם, תראו לי את המחרוזת, זה אותו סיפור כמו תראו לי איפה תל אביב, או תראו לי איפה רמת גן. תראו לי איפה רמת גן. אתם לא יכולים להראות לי את רמת גן. רמת גן הוא מושג. אתם מכילים אותו על אוסף מסוים של בתים וכבישים ורצים, ועירייה ועניונים. אבל איפה רמת גן? זה מושג. איפה המחרוזת? זה מושג שאני מכילה על אוסף חרוזים. זה המשל, מה הנמשל? כל חרוז זה רגע בחיי. אז אני פחד את כל הרגעים האלה, ואני משכילה אותם, ואני עושה מהם מחרוזת, ואני אומרת, זה אני לאורך זמן. זה אני בת 10, זה אני בת 15, ואחר כך אנחנו פותחים על זום תמונות, ואומרים, זה אני. אז זה דבר אחד. הדבר השני, המקבט, הוא משווה לצבא.
בטיבטית, מק.
זה קצת דומה. איפה הצבא? איפה יש צבא? חיל תותחנים, חיל אוויר, או חיילים בודדים. ויש לנו אוסף של חיילים, ואנחנו קוראים לו צבא, אבל איפה הצבא? אין בפועל דבר כזה. הצבא הוא מושג במיין שלנו. הצבא הוא מושג שאנחנו משליחים על אוסף של פרטים. המחרוזת היא מושג שאנחנו משליחים על אוסף של חרוזים. ככה הרצף של החיים שלנו לאורך הזמן, וככה המקבץ, זאת אומרת, מי אני כאוסף של חלקים. חלקים מוכנים, חלקים מנטליים.
האני שאנו ממשיגים, כאשר אנו מסתכלים על אוסף של חלקים ברגע נתון, או על אוסף של נקודות שונות ברצף הזמן של האדם, הוא לא ממשי, הוא מלאכותי. ולכן גם הקו המגדיר של אני זה, הוא שרירותי, וניתן להרחיבו להכיל את כל הברואים האחרים. באופן אולטימטיבי, הגדרתנו את עצמנו בהווה אינה נתונה לשליטתנו, וגם לא ההחלטה לשנות הגדרה זו. כל אלו נשלטים על ידי הזרעים הקרמיים שלנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות ברגע הווה הוא להיות טובים לאחרים, וכך לזרוע את הזרעים שיביאו לנו אושר ויאפשרו לנו לדאוג לזולת עוד יותר בעתיד.
עכשיו הוא עובר לסבל. אם אני אחפש את זו שסובלת, זו שכואב לה, זו שסובלת מבדידות, זו שבגדו בה, זו שמזדקנת, זו שסובלת ממחלות, אם אני אחפש איפה היא, הוא אומר, זו שסובל, כלל אינו בנמצא. לא תוכל לאתר בעלה, בעלה של מי? של הסבל. תחפשו מי זה שסובל, של מי הסבל, איפה נמצא אותה? האם היא ביד שלה? האם זה ברגל שלה? האם זה היד ברגל יחד? האם זה כולל את העין או לא כולל את העין? את העין הזאת ולא את העין הזאת? איפה היא? איפה היא זו שסובלת? איפה היא זו שמזדקנת? איפה היא? אתם מבינים מה שהוא אומר? כשאני אומרת, כואב לי, או זה חסר לי, או זה קרה לי, מה משותף שם? יש שם לי, יש שם אחיזה בעצמי. והוא אומר, אם תלכי לחפש אותה, את זו שכואב לה, את לא יכולה למצוא אותה. באנליזה הזאת, כשאת הולכת ומחפשת אותה, את לא יכולה למצוא אותה. ולמעשה, זו הדרך הבטוחה ביותר לחסל כאב. הדרך הבטוחה ביותר לחסל כאב, זה להבין באופן ישיר את הריקות של האני הזאת. האם אתם יכולים מחר להגיד, אוקיי, הבנתי, ציר המנה, ציר המרחב, אוקיי, עכשיו לא יחב לי יותר. זה לא עובד ככה, נכון? לא עובד ככה. צריך לעבוד קצת. אנחנו צריכים לעבוד לעוד כמה שיעורים. כי זה נכון שהם אשליה, וזה נכון שהדברים האלה הם מושגים, אבל אנחנו מאמינים בהם. אנחנו אחוזים בהם. ואנחנו אחוזים בהם בצורה שהיא מאוד עמוקה. זה מולד, אנחנו חושבים שזה טבעי, אנחנו חושבים שזה חלק מאיתנו, האמונה הזאת. ואו שהוא אומר לנו, הם טעות.
הדברים האלה לא קיימים כפי שהם נראים לנו.
אבל אנחנו מאמינים בהם, ובגלל שאנחנו מאמינים בהם זה ממשיך לחוק. וכל הפסוקים האלה, כל הלוגיקה שלו, כל ההתפלמסות הזאת, הם כולם באים לעזור לנו לשחרר את האחיזה הזאת בעני. בהתחלה מתחילים עם לוגיקה ועם תרגילים כמו שאנחנו עושים עכשיו, וכמו שתעשו בשיעורי בית, נכון? ובהדרגה, בהדרגה אתם מהרים על זה וחושבים על זה ועושים מדיטציה על זה, וזה באמת מתחיל להשתחרר ובאמת יורד הכאב. זה המבחן. המבחן להבנה שלכם של הדברים האלה זה עד כמה ירד הכאב או לא ירד הכאב. Okay, זה המבחן. לא עד כמה אתם יכולים לדקלם את זה למישהו אחר, אלא עד כמה בחיים שלכם יש פחות כאב ופחות נגעים רוחניים ופחות כעס וכך הלאה. כן, דבר. יופי, פרפקט. אנחנו אומרים שהמחוזת לא קיימת מצד עצמה, אנחנו לא אומרים שהיא לא קיימת. זה נכון, אנחנו לא אומרים שהיא לא קיימת. כשאני אומרת, אני אקבוש אותך את היום הזה, אז אני מתכוונת לאיזה מישהי שתבוא לשם ותפגוש אותך, ואתה מבין את זה, נכון? אז אנחנו לא אומרים שאין אני במובן הזה של ההשלכה. אנחנו רק אומרים שאם אני אחפש איפה אני הזאת, אני לא אוכל למצוא אותה. וההבחנה הזאת היא מאוד חשובה. כי עד שלא עשיתי את ההבחנה, אני מאמינה שאני זה הדבר הזה שאני מאמינה בו, ואז יש לי צרות, ואז יש לי כאב.
כפי שאמרתי קודם.
כשאתם קוראים את הפסוקים או שומעים את הפסוקים, תחשבו לאן הוא חותר. יש לו פה קו לוגי מאוד ברור, הוא מכין אותנו למשהו. ועד עכשיו הוא אמר לנו שהדברים האלה שאנחנו מאמינים בהם כל כך הם מלאכותיים. הם לא שם באמת, אבל אנחנו אחוזים בהם. אז יש לנו רצף של אני ברגעים שונים בחיים, והחלטתי לרצף הזה לקרוא אני, ויש לנו אוסף של חלקים שהחלטתי לקרוא לו אני. החלטתי לקרוא לו אני. זו החלטה שלנו. אנחנו החלטנו לקרוא לדברים האלה אני. מאיפה באה ההחלטה הזאת? אם זה גורם את הכאב שלי, אז למה שאני אחליט דבר כזה בהחלטה שכמו שהוא אומר, גורמת את כאבי? למה שאני אעשה דבר כזה? מאיפה זה בא? מקרמה. ההחלטה הזאת באה מקרמה. למה הדבר הזה לא מתפרק ברגע זה לגורמים? יום אחד הוא יפרק לגורמים. למה לא ברגע זה? כי עכשיו יש לי קרמה שמחזיקה את כל החלקים שלי יחד. מה זה נקרא יש לי קרמה שמחזיקה את זה יחד? יש לי כרגע קרמה שגורמת לי להשליך את האוסף הזה ולקרוא לאוסף הזה אני. וזה מה שעושה אותי. זה לא שיש שם אני והרק אני חושבת עליה, זה מה שעושה אותי. זה מה שעושה אותי אני. וזה בא מקרמה. אז יש קרמה שגורמת למישהו להשליך אני שהיא מבסוטה, ומישהו אחר יש לו קרמה שגורמת לו להשליך אני שסובלת. ואפילו לי יש רגעים שאני משליכה אני מבסוטה, ויש רגעים שאני משליכה אני שסובלת. מה ההבדל בין הקרמה? כמה עזרתי לזולת. זאת קרמה שבאה מהנוחיות, וזאת קרמה שבאה מעזרה לזולת. זה הכל. זה הכל. וזה צריך לבדוק כמובן. אז אני הזאת, שאני משליחה על אוסף של חלקים, על אוסף של רגעים, אנחנו אומרים שהיא באה מקרמה, ושהיא בעצם מלאכותית. היא בעצם מושג שאני מכילה על אוסף כזה או אוסף כזה. זה זמן וזה נוכל. היא בעצם מלאכותית. אם תחשבו באופן הגיוני, ותקף נבדוק את זה, אין איזה הגדרה טבעית של מי אני. תחפשו הגדרה טבעית של מי אני. אנחנו נחפש את זה תקף ביחד. שאלה? אז שואלת פעם שאלה מאוד טובה. היא אומרת, מה את אומרת? אין אני. אז מי זה שזורע את הקרמה וקוצר את הקרמה? מי עושה את כל זה? שאלה נפלאה. אנחנו אומרים שקרמה אני רק יכולה לצבור כמעט תמיד ביחס לזולת. אז שזה צריך שיהיה אני ושיהיה זולתי. כל עוד במיין שלי אני שם הקו ביני ובין זולתי, אני צוברת קרמה, לטוב ולרע. בגלל שאני עכשיו מבדילה ביני ובין זולתי, בואי תשתמשי בעובדה הזאת כדי לצבור את הקרמה הרצויה, כדי שתוכלי לצאת מן הכלא הזה של אני וזולתי, שזה כלא. אני שמתי קו סביב עצמי וזה בית כלא שלי. באותו הקו ששמתי, זה אני וזה לא אני, ועל זאת אני אגן ועל זה אני לא אגן, זה בדיוק הכלא שלי שחונק אותי והורג אותי. אבל בינתיים הקרמה הזאת נכפית עלינו. ההרגל הזה הוא מאוד עמוק. אנחנו באנו איתו מעידנים עידנים. מאז ומתמיד היינו ככה. גם לאמבה יש את זה. זה מאוד עמוק מולד. להיפטר מהחנק הזה, מהכלא הזה, זה הרבה עבודה. זה הרבה עבודה. צריך את המדיטציה, צריך את השינה, צריך את החוכמה, צריך את כל הדברים האלה, וצריך מורים שינחו אותנו בדרך. כל זה צריך. ובטנטרה שעשת את זה במהלך חיים אחד, תחשבו כמה זה מדהים. את כל העבודה הזאת לעשות במהלך חיים אחד. כמה זה מדהים. כמה זה נדיר. ואיזה קרמה צריך כדי לפגוש את זה, וכדי להיות מעוניין לעשות את העבודה, ולהתמיד בזה וכך הלאה. ואנחנו צריכים ללמוד איך לשתול את הזרעים ולשקוט אותם כל הזמן כדי שזה יקרה בחיים שלנו, כי זה כל כך נדיר. אז השאלה היא מאוד טובה. בינתיים אנחנו שמה, בינתיים יש לנו קרמה שמפרידה ביני ובין זולתי, ואנחנו לומדים לעבוד עם הקרמה הזאת בהדרגה לשחרר את הקרמה הזאת. אז בואו ניכנס למדיטציה. אז שבו בנוח ועצמו את העיניים. תתמקדו בנשימה. וכעת צרו מוטיבציה. וכדי ליצור את המוטיבציה הטובה לתרגול הזה, חשבו שוב על האדם האהוב עליכם שהיה איתכם במדיטציה הקודמת. וחשבו על רצונכם באושרם. עד כמה הייתם שמחים לראות אותם מאושרים? עד כמה הייתם שמחים להסיר מהם כאב? ומתוך האהבה הזו אליהם והשאיפה לאושרם, עשו את המדיטציה הבאה. במדיטציה הזו אנחנו נחפש את האני. אנחנו נחפש את האני בגופנו. אז שאלו את עצמכם, איפה אני? ובשלב הראשון של החקירה, תפסו את האני בחלקי גופכם. ולמרות שזה תרגיל פשוט, מאוד חשוב לעשות אותו כל פעם מחדש ובאופן אישי. תעברו על חלקי הגוף שלכם ותבדקו איפה אתם בגוף שלכם. האם אתם ביד שלכם? האם אתם ברגל שלכם? ותעשו סקירה, תיקחו איזה דקה שתיים ותעשו סקירה לחפש את עצמכם בחלקי גופכם השונים ולהיווכח שאתם לא שם. דרך אחת לעשות את זה, ולשאול את עצמכם, אם היו לוקחים את האיבר הזה ממני, אם היה צריך לכרות את החלק הזה ממני, האם עדיין הייתי קוראת לכל השאר אני? האם אני שם או לא שם? האם זה אני או לא אני? כשאתם מבודדים איברים, האם אתם יכולים למצוא באיבר להגיד שמה זה אני? אם היה מישהו מראה לכם רק את האיבר הזה, האם אתם אומרים זה אני? לא היה מישהו מראה לכם את העורק שברגל השמאלית שלכם, האם אתם מסתכלים על העורק ואומרים זה אני? עכשיו המשיכו וחפשו, אם זה לא איבר אינדיבידואלי, אולי זה אוסף של איברים. אולי אתם אוסף של איברים. אם ככה, איזה אוסף בדיוק? וכאן הבדיקה היא כמו שתיארנו קודם. נסו להוציא איברים מהאוסף, כמו שקורה לאנשים שקורטים להם איברים, ותמשיכו לשאול את עצמכם, האם זה עדיין אתם? אז איזה אוסף בדיוק זה אתם? מה בדיוק חייב להיות שם כדי שאתם תגידו שזה אתם? אז אם הגעתם למסקנה שאתם לא איזה איבר אינדיבידואלי וגם לא אוסף של איברים, אז איפה האני? אולי האני הוא מחוץ לגוף שלכם איכשהו. אולי יש איזה אני שהוא חיצוני לכם. אז נסו למצוא אני כזה, אולי יש שם איפשהו האני הזאת, או הזה. תנסו לחפש בחוץ איפה יש. ואם היא לא בתוך הגוף, ואם היא לא מחוץ לגוף, אז איפה עוד היא יכולה להיות? ולפתוח את העיניים. זו מדיטציה שטוב לחזור עליה. למרות שהשאלות פשוטות ואתם יודעים בפרינציפ את התשובות, חשובה בראש לא עוזרת הרבה. אנחנו צריכים באופן חווייתי להיווכח שאני איזו שאני מאמינה בה, אי אפשר בכלל למצוא אותה. אם אני מחפשת אותה, אני לא יכולה למצוא אותה. כדי שאני איווכח בטעות שמאסטר שנטידבה טוען שאני עושה, אני צריכה לא למצוא את האני הזאת. ואני צריכה שוב ושוב לא למצוא אותה. למה שוב ושוב? כי האמונה באני הזאת מושרשת כל כך עמוק. איך יודעים? מה המבחן? אתם בוחנים מה קורה כשמישהו מעליב אתכם. ואז אתם יודעים במה אתם באמת מאמינים. למדיטציה או לבלוף. ואם אתם נעלבים, אז צריך לחזור על המדיטציה. ואפשר להעמיק אותה ולהרחיב אותה, ויש הרבה מדיטציות שונות על ריקוד, וצריך לעשות הרבה מדיטציות שונות על ריקוד, כי המיינד שלנו הוא עיקש, אנחנו צריכים להתקיף את הטעות מהרבה כיוונים, והרבה פעמים. ההבנה של הפרק הזה, והיישום שלו בחיים שלנו, זה הזרע שעוזר לנו להבנת הרוקד. הפרק הזה, אתם זוכרים, זה פרק על מדיטציה, זו השלמות החמישית, היא מובילה לשישית. הוא אומר, תעשי את המדיטציה הזאת, החוכמה תבוא. ואז יהיה שחרור מסבל. כן, שאלה?
אוקיי, אני מבין שזה גבוד ענייני, ובאמת המדיטציה אני לא יכול להגיד מה זה האמת. ומצד שני, אם אני מחליט להרים את היד, אני יכול להרים את היד. ואם אני מחליט שאני רוצה שאחר ירים את היד, אני לא יודע מה הוא ירים את היד.
בינתיים.
השליטה שלי
והאחר היא נורא מבוטלת. בינתיים, בגלל ששמת קו. בפסוק 101 הוא אמר לנו, זה שסובל כלל אינו בנמצא, לא תוכל לאתר בעליו. אי אפשר למצוא את זה שסובל, אנחנו לא יכולים למצוא אותו. ובפסוק 102 הוא הולך למסקנה מתוך החקירות האלה. יש שם סבל, יש לי כאב, אבל אני מחפש את זאת שכואב לה, אני לא יכולה למצוא אותה. אתם לא יכולים למצוא את הבעלים של הסבל. ואז הוא אומר, מאחר שלסבל אין בעלים, אז אין גם ממש בשום הבחנה. זה סבל שלי, זה לא סבל שלי. מה זה שלי? שיהיה שלי צריך שיהיה אני. אני לא יכול למצוא אותה. אם אני מחפשת איפה, אני לא יכול למצוא אותה. אז הדבר ההגיוני היחיד מהאנליזה הזאת, הוא אומר, אם אין לסבל בעלים, אין שום טעם בהבחנה. אם יש סבל, הוא סבל, צריך לחסל אותו, נקודה. זה סיום ההוכחה שלו. שהוא התחיל קודם, יש לחסל כאב משום שהוא כאב, נקודה. לא צריך יותר נימוקים. אם יש איפשהו בעולם כאב, אני חייבת לחסל אותו. למה? כי הוא כאב. שלי, שלך, חסר משמעות, הוא אומר, מבוסס בטעות. טעות מושרשת עמוק, גורמת לנו למות ולסבול. הוא אומר, אם יש סבל, חובה עליי לחסלו. אין שום טעם לנסות לשייך אותו, לנסות להשאיר מישהו, אם יש סבל, התפקיד שלי לחסל אותו. 103 הוא ממשיך את אותו הטיעון, מסות מרחיב. הוא אומר, מדוע צריך כל כאב לחסל? מיותר בשאלה הזו להמשיך להתעסק. אין מה להתעסק יותר בשאלה הזאת. אם יש לחסלו, יש לחסל את כולו. סבלך וסבלם, אחד הוא דינם. אותו דבר. הוא אומר, בדיוק אותו דבר. סבל הוא סבל. סבל הוא סבל. אנחנו יכולים להוסיף לאור מה שכבר קראנו. הסבל שלי בא כתוצאה מהאחיזה שלי בעצמי. סבל שלהם כי הם נאחזים בעצמם. אני צריכה ללמוד לחסל גם את זה וגם את זה. אני צריכה ללמוד לחסל את האחיזה שלי בעצמי. אני צריכה לעזור לאחרים ללמד אותם לחסל את האחיזה שלהם בעצמי. אני לא יכולה ללמד אותם אם לא למדתי בעצמי. אם לא עשיתי את המדיטציות בעצמי ואת החקירה בעצמי, לא אוכל להנחות אותם. זה מה שהוא אומר לנו. רותי אומרת, אם לעצמי אין ממשות, איך לסבל יש ממשות? זו שאלה מאוד טובה. אם תחפשי את הסבל, גם אותו לא תמצאי. אבל זה כואב. אנחנו פה, כי כואב לנו. הסבל הוא בלוף גם, אבל הוא ממשי. אנחנו אומרים, זה שהוא ריק, אין פירושו שהוא לא קיים, כי עובדה שפוגעים בי ברגל זה כואב. עובדה שכשאין לי כסף, אז אני במצוקה. זאת עובדה, יש לנו סבל. כשאני מתחיל לחפש אותו, גם הוא ריק. הסבל הוא ריק, גם הסבל הוא בלוף. הוא השלכה שבאה מהמיין שלי ותו לא. אין שם סבל מצד עצמו. זה המזל שלנו. בגלל שהוא ריק,
אנחנו יכולים לחסל אותו.
כשבא מישהו ושובר לי יד, או כשהיד שלי נשברת מאיזושהי סיבה, מה יש שם? יש שם משהו שקודם היה ככה ועכשיו הוא ככה. זה לא מצד עצמו כאב, זה לא מצד עצמו סבל. זה קודם היה קו ישר, עכשיו זה קו שבור. קודם היו רקמות ביחד, עכשיו היא משפחת את הדם. למה זה סבל? מה עושה את זה סבל? למה זה כואב לי כשנשפחת הדם? או כשהעצם עקומה? למה? אז זאת שאלה מעניינת, נכון? אם את תחפשי את זה, את לא תמצאי, כי מצידו הוא אין לו קיום של ממש. הוא לא סבל מצד עצמו. אז איך זה שזה כואב לי? אז התשובה שלנו היא קרמה. בסופו של דבר זה הכל השלכה, ונכפה עליי לראות את הגוף הזה סובל, בגלל שאני לא דאגתי לאחרים בעבר. בגלל שיש לי קרמה שאני פגעתי לאחרים בעבר. ואלה זרעים שאנחנו נושאים איתנו מההתחלה, מקדמת דנא. הם באים איתנו כל הזמן, והם כופים עליי להגדיר את הקו העקום הזה ככאב, או את הנוזל האדום הזה שנשפך ככאב. ותו לא, אין מקום אחר שממנו יבוא כאב, כי זה לא בא מהנוזל האדום, וזה לא בא מהקו השבור. וזה לא בא מהמקל הזה, זה לא בא משם. זה בא מהקרמה. זה בא מהקרמה. כן. היא אומרת, אם אין בעלים, איך ניסה את הסבל? זו שאלה טובה. והאמת היא שכל המדיטציות האלה על ריקות, עכשיו עשינו אחת מהן. אם הן מצליחות, אם הן מגיעות לעומק הראוי שלהן, כשאת נוכחת שאני הזאת שסבלה לא הייתה, אז הסבל נעלם. ובו בזמן יש לך גם את המפתח לחסל את הסבל של האחרים. זו הסיבה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כן. בתיה שואלת, האם האושר העילאי שאנחנו באים לכאן כדי ללמוד איך להגיע לשם, האם הוא ריק? כן. הוא ריק. בגלל שהוא ריק, יש לנו סיכוי. אם היה לו איזה קיום עצמאי, והיום אני לא באושר עילאי, אז איך אני אגיע מפה לשם? בגלל שהוא ריק, זה אומר שכשיהיו הסיבות הנכונות, הוא יופיע. כי הוא תוצאה של סיבות. אז אם אני אלמד בשתל את הסיבות, יהיה לי אושר עילאי. מובטח, לפי התהליך הקרמי. זה המזל שלו. זה המזל. כן, עוד אחד? עמית אומר, מה שעלה לו במדיטציה זה, כשהוא שאל מי אני, עלה לו אולי אני רצף של מחשבות. זה מה שהוא קורא כרגע אני. ואם הוא יבין את הריקות של אני, אז מה, אז זה כבר יהיה מחשבות של כולם? ניקח את הדוגמה של סבל. סבל מה זה? כשמישהו אומר כואב לי, מה זה? זה מחשבה בראש שלהם. כואב לי זה סוג של מחשבה. אז כשהקו הזה נמחק או מתרחק, אז כן, אז הכאב שלהם הוא שלך. בדיוק כמו אמא שיש לה תינוק והיא הגדילה את הקו שלה והכלילה את התינוק בקו שלה, אז כשכואב לה תינוק זה כואב לה עוד יותר ממה שכאב לגוף שלה. זה מציק לה עוד יותר כשהתינוק סובב. אתה יכול ללמוד להגיע למצות שזה לא שלהם הכאב שלהם. מי שאתה יהיה משהו אחר. מי שאתה קורא אני זה יהיה משהו אחר. משהו אחר לגמרי. והתוצאת לבית זה שאתה נמצא בעונגי. ומה שיפה, שזה זוחל עליך. אם אתם מתרגלים את זה יפה, הקרמה מפשילה באופן שקוף. אתם עוברים את הטרנספורמציה, והחיים נהיים יותר ויותר מאושרים, ופחות ופחות ונדעים ופנים וכך הלאה. אתם אפילו לא יודעים שהייתם משהו אחר. זה זוחל עליך. אתם זוכרים מה ששנתי דבר, והוא חותר למשהו כל הזמן. הוא לא במקרה מסדר את הפסוקים כמו שהוא מסדר אותם. אז בפסוק 103, הוא הביא אותנו למצב שאין כל טעם בהבחנה הזאת של כאב שלי, כאב שלכם. אם זה כואב, אנחנו צריכים לפעול לחסל את הכאב. דין אחד. עד לכאן הגענו. עכשיו תסתכלו רגע, מה ההתנגדות שעולה לכם כשהוא אומר את זה? מה ההתנגדות שעולה לטיעון הזה? הם רבים, נכון? יש כל כך הרבה. הם כל כך הרבה, אני אסבול עוד יותר. במקום רק סבל שלי, עכשיו אני אסבול את של כולם. זה בדיוק לאן שהרמן שלנו הולך. אז הוא לוקח אותנו לשם. בפסוק 104, בא המתנגד, שזה המים שלנו. והוא אומר, החמלה את הסבל בליבי רק תגדירי. אז מדוע לטרוח ואותה להעיר, זאת אומרת את החמלה? אם אני אתחיל לשים להם לכאב של אחרים, אז אני כל הזמן סבל בשביל כולם עכשיו. לא מספיק לשלי, מה אני צריכה לסבול בשביל כולם, נכון? זה מה שאנחנו מגיעים. די לי בצרות שלי. נכון? תגובתי לי. ומה הוא עונה לנו על זה? הוא אומר, אם אתה היית באמת יושב רגע, מהרהר ברצינות בסבל של הזולת, ובאפשרות שאולי על ידי הפעולה שלך אתה תחסל את הסבל שלהם, אז המחשבה הזאת הייתה נעלמת. המחשבה הזאת היא של, מה, אני צריך גם את הסבל של אחרים, לא מספיק לי משלי, אם באמת תהגה במה זה אומר שכל העולם סובל סביבך? ומה זה אומר? אילו הייתה אפשרות שעל ידי הפעולה שלך אתה תפחית מסבלם של אחרים. תשבו רגע, תשבו רגע עם המחשבה הזאת בבית. מה היה אילו על ידי ההתנהגות שלי, הפעולות שלי, הדיבורים שלי, המחשבות שלי, אילו אני יכולתי להקל על סבלם של אחרים באמת באופן כזה? ותסתכלו, האם זה מביא אצלכם יותר סבל, או שזה מביא לכם יותר עונג ושמחה? זה בדיוק הפוך. אם תחשבו ככה, תראו שאין שחר לטענה הזאת. וזה מה שהוא אומר לנו בפסוק הזה. זו טענה שהאגו ממציא, כי האגו רוצה לשמר את עצמו, כי האגו עכשיו נלחם על קיומו, כי אנחנו מתקיפים אותו עכשיו. אבל אם תשבו באמת ותחשבו על זה, רגע תראו שאין איזה שום שחר. שאלה אחת. שאלת גילה, אם מישהו בא וצועק, אז מה אני צריכה לעשות? לצאת מהמרחב שלו או לעמוד שם ולהקשיב? למי מה שאת אומרת, אני צריכה לעמוד ולהקשיב לצעקות שלו. תסתכלי לאור הדברים שאמרנו עכשיו. כבודיסת ומה את רוצה לעשות? להפחית סבל. זהו, תלכי עם המחשבה הזאת ואת תדעי מה לעשות. זה יהיה מאוד ברור. אם את שמה כדי להפחית סבל בעולם, שלו ושלך, אז זה מאוד ברור. לפעמים מתאים להישאר, לפעמים מתאים ללכת, לפעמים מתאים להגיד משהו, לפעמים מתאים לחבק אותם. את תדעי מיד. כי אם את באה משמה, את תדעי מיד מה לעשות. אז זה מוביל אותנו לנושא הבא שאותו נעשה במפגש הבא. אנחנו ניכנס לעובי הקורה הרבה יותר ונלמד את האומנות הזאת של השוואת עצמי והזולה, ואחר כך החפת עצמי וזולתי, ומטרה להרבות את אושרנו ואת האושר בעולם. הספר להב היעלום מדבר לאנשי עסקים ואיך לעשות כסף ואיך ליהנות מהכסף ואיך למצוא משמעות וכך הלאה. לקראת סוף הספר, אנחנו אומרים, אם אתם באמת רוצים שהניהול הקרמי יעבוד, ושהחוכמה של אב היעלום תעזור לכם לעשות כסף וליהנות מהכסף ולעזור לאחרים עם הכסף, אתם חייבים ללמוד החלפת עצמי וזולתי. זה הבסיס. אם אתם רוצים שהזוגיות תצליח, שתמצאו בן זוג, שתוכלו לשמור את הבן זוג ולמצוא אושר עם הבן זוג, לאורך זמן, זה הבסיס, החלפת עצמי וזולתי. החוכמה הזאת היא השורש, היא הבסיס בכל השם. אני רוצה להודות לאנשים שאפשרו את הערב הזה. יש פה הרבה ביניכם. תודה לכם.
תודה רבה.
ולפני שניפרד, כשאתם שולחים את תודתכם, תשלחו אותה למורים, למאסטר שנתי דבע ולכל שושלת המורים שהעבירו את החוכמה הזאת אלינו, למורים שלי שהעבירו אותה אליי ושאני יכולה להעביר אותה לכם בזכותם. ולאנשים ש... יעזרו על ידכם כשאתם תעשו את הלימוד. אז תשלחו לשם את התודה. ובסוף נקדיש את הכל למענם.
ופנינים של כל חסד ודעתה בלידי יחנה לבעל הישנה כי גם שבנתה בלידי יחנה לבעל הישנה וגם שרבנתיה אום איתנו בך ותזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב אילן גורת מנגלת המילת בזכות עשייתי זוהר רוחה להשליר אומנה כל חי להזריע מכלולים של חסד וחוכמה ובחפה אשר משני אלו הם נובים, ובכך לא יזכו בגופים נפלאים, אשר משני אלו.